ברוך השם, חג הפסח מצוי בפתח. אז זה ידוע מה שכתב רבנו הארי, ומעיקרו מדברי הזוהר, שאיך שהאדם מתנהג בפסח, כך התנהגו איתו כל השנה. לכן צריך האדם להכין את עצמו כדבעי. לכן עם ישראל מקפידים מאוד בהלכות חג הפסח, יותר מכל ההלכות שיש לנו. בשר בחלב, חלב, ועוד, ונבלות וטרפות, אבל פסח יותר מהכל. למה? רבנו הארי כתב, מי שיזהר בפסח, בחמץ, במשהו, בפסח, נכון משה? מובטח לו שלא יחטא כל השנה. בליל שבועות זה משהו אחר, הרבה ערבו את שני הדברים יחד. ליל שבועות כתב, מי שישאר ער כל הלילה ויעסוק בתורה, מובטח לו שאותה שנה לא ימות. ורבה רשש ואמר, דע שפסח וימי העומר הם שורש גדול לכל ימי השנה. עכשיו ידוע שפסח, הגולת הכותרת שלו, זה ליל הסדר. לכן נקרא ליל הסדר, כפי שאנחנו מתנהגים ועושים סדר באותה לילה, כך כל השנה הולכת לפי ליל הסדר. זה המפתח של הכל. ויש בו הרבה פרטים, ליל הסדר עצמו. ולא רק זה, גם בערב פסח, יום ערב פסח עצמו, יש בו פרטים שצריך, אולי נעמוד על כמה מהם, מה שיספיק לנו הזמן בעזרת השם. ברוך אתה. אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקיצור, יום ערב פסח עצמו, האדם יכין את עצמו כמו שצריך. רק צריך להיזהר כבר, מעכשיו, שאדם הולך לקנות עוף, או הולך לקנות בשר, לא יאמר בשר זה לפסח, כך כתב מרן בשולחן ערוך. מפני שפסח פירושו קורבן, אז יש חשש, אפילו שהוא לא התכוון לכך, יש חשש ברגע שאמר לפסח, זה בשביל קורבן פסח, אז זה נתפס קדושה. עכשיו איך אוכל אותו בחולין, ואנחנו תמאי מתים היום, מחכים, קראנו פרשת פרה, יבוא המשיח, יזה עלינו שלישי ושביעי, ונאכל קורבן בבית המקדש, וגם אם, זאת אומרת, נשחט אותו בבית המקדש ונאכל אותו בירושלים, וגם אם תאמר שבערב פסח עצמו יבוא המשיח, אז מה אתה אומר לי, שבעה ימים צריך לספור שבעה ימים? לא, אלא תומעה הותרה בציבור, כשכל הציבור תמאי מתים, אז מותר להם להקריב קורבן גם במצב של תומעה, כך שאנחנו מסודרים. העיקר שיבוא, נכון? איפה שמיים?
כן.
מה כן? אתה ישן אתה. אתה צריך לעורר השנים. זה התפקיד שלך פה, לא? מקיץ נרדמים. אז קורבן זה בציבור, אז אם כן, יהיה מותר אפילו במצב של תומעה. אלא שאנחנו רוצים להיות תאורים, ובעזרת השם, למה? זה לא קשור. מספיק שיבוא המשיח ויראה לנו זה מקום המזבח, ואנחנו נדע את מקום המזבח, נבנה מזבח, מה הבעיה לבנות? תוך שעה, נכון? כולם יבנו. יש קבלנים, יהיו מוכנים. ואתה זוכר בערב ששת הימים מה היה שמי? איפה היית אתה? באוגדה של אריק שרון או של ברן? מה כן? הוא היה במלחמה. הוא היה חיל מודיעין, הוא היה סודי. לא משנה. העיקר, מה היה שם? באו לכותל, אמרו איך ייכנסו אנשים, יבואו בחג השבועות, צריך להחריב שכונת המוגרבים כולה. היה שם שכונה שתמה. אני לא אזכח, 15 קבלנים באו בהתנדבות, הביאו טרקטורים, דחפורים, הורידו את כל הבתים שם, בנייה רחבה של... ואם לא היו עושים את זה, היום אוי ואבולך תזיז, היום אבן. אז החריבו את הכל, ואני זוכר, בחג השבועות הגענו, היה בדי עפר, היה קצת רוח באה, זוכר את זה? הייתה מעיפה על כל העפר, דופסים בגדי חג, וכי הכל נחרב, הכל היה עשוי מהעפר. סילקו, פינו מה שיכלו, אז הנה, כשיש איזה דבר ששייך לכלל, ברוך השם, עם ישראל נטבעים ועושים, אז בעזרת השם יהיה כמו צריך. אז אני חוזר לעיקר ההלכה. אדם קונה עוף שחוט, או אפילו חי, ורוצה לשחוט אותו, או כבש, או בשר עגל, לא משנה. לא יאמר בשר זה לפסח, וזה דברי הגמרא במסרת פסחים דף נון ג', מרן כתב את זה להלכה. אלא יאמר לחג, יאמר זה כשר לחג, או כשר לפסח, גם טוב. אפשר. והאמת, תדעו, כל הבשרים והעופות שיש בשוק, כל השנה, זה כשר לפסח למהדרין. כי נזהרים שם לא להכניס חמץ. ובכל זאת, חודש, חודשיים לפני כן, אפילו יותר, מנקים את המקום שלא יהיה איזה חמץ, ונזהרים לא להכניס, כי יש הוראה. גם טוב שמשרד הבריאות פה מסכים, שלא לאכול שם. יש להם מקומות איפה שהם אוכלים בחדרים שלהם. אבל במקום שם לא. והמלח כל השנה הוא כשר לפסח. לא צריך מלח כשר לפסח. מולחים את זה הכל, שוטפים, הכל נקי ומצוחצח. עם עופות, עם בשר, עם בארץ, עם בחוץ על הארץ. כך שאין שום חשש. וכן, שמכין את הזרוע, לא יאמר הזרוע הזה לפסח חוץ מדגים, כיוון שהם לא מקרבים על גבי המזבח, או תרנגולות, אני מדגיש תרנגולות, עופות, כן, למה? קראנו השבת, ואם מן העוף קורבנו, מה זה עוף? שתי תורים, שני בני יונה, ועוד עופות כשרים, אלה אפשר להקריב אותם קורבן. אז כל מה ששייך בשביל קורבן, אסור לומר לפסח. אבל תרנגולות, לא שמים אותה מקורבן. האמת, יש כמה טעמים, למה? גם אחד מהם, שתרנגולת היא הולכת באשפה. והייתה אז, תרנגול של פעם, זה לא התרנגולות של היום, של היום זה פלסטיק. אז היה תרנגולות אמיתיים, אולי נשאר כמה בודדים בחברון, ואני יודע איפה. אז אלה היו יכולים לאכול, לתקוף כל אחד. אוכלים נחשים, אוכלים. כל. אז אלה תרנגולות עזי נפש, אז שבה עופות, הגמרא אומרת תרנגול. אז שבה בהמות, כלב. ובא אומות, ישראל. ישראל, שלושה עזים הם, כך אומרת הגמרא. ישראל באומות, תרנגול בעופות, כלב בחיות. אז זה, וזה לא, שוב, לא הכלב של פה, של צפון תל אביב. אפילו לא אלה שבכנסת. זה כלב שבר, השם ישמור. אלה כלבי בר, אלה חיות. אז לכן, תרנגולת, אין בעיה. דג, יכול להגיד הדג הזה לפסח. כי לא נקרב על גבי המזבח. למה? קיימלן, שלא נקרב רק מה שצריך שחיטה. אבל כיוון שהפסוק אמר, הצאן ובקר ישחט להם, אם כל דגי הים יאסף להם ומרצה להם, מכאן שדגים לא צריכים שחיטה, אלא יאסף. לוקח בחכה, או לוקח ברשת, מוציא רק שיהיה דג טהור. אז, אבל לכן צריך להיזהר, לא להגיד בשר זה לפסח בשום פנים באופן.
מה עם יין?
מה עם? יין. איפה הגעת ליין אתה? מה אתה רוצה מהיין?
יין מנסחים על המזבח.
נו.
לא,
זה לא, יכול, יין לפסח יכול להגיד. למה? פסח פירושו קורבן, עוד פעם, משה. משה, אתה איש פיקח. לא אכלת סחוג השבת? פסח פירושו קורבן, לא חג הפסח. אנחנו רגילים היום לקרוא לזה חג הפסח. אבל עיקרו פירושו קורבן פסח. אז קורבן פסח, יין, זה לא, לא קורבן. מה, מי מנסח? מה מנסחים? אתה, תגיד לי, אתה נולד, באת אתמול מהונולולו? מה מנסחים? אתה לא קורא סדר קורבן פסח? מה סדר קורבן פסח? אני אגיד לך בשתי מילים, בשני משפטים הכוונה. מביאים את הכבש או את העז, שתמים זכר בן שנה, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. בודקים אותו, יש כהן מיוחד שבודק שהוא לא, אין בו מום, הכל, יש 80 דברים שפוסלים בקורבן, העיניים, האוזניים, הכל, שאין בו שום מום, לוקח אותו, אומר זה כשר, לוקחים אותו, מביאים אותו לעזרה בערב פסח עצמו, כמו שהמשנה אומרת, אנחנו קוראים את זה בסדר קורבן פסח, 3 כיתות היו, כת ראשונה נכנסת, נועלים דלתות העזרה, כת שנייה, נועלים, כת שלישית תיקרא כת עצלנים, למה הם באו בסוף, הם אחרונים בתור, יקראו כת עצלנים, כבר אומרת, הרי אי אפשר בלי 3 כיתות, כן, אבל למה הוא בא בסוף, ולא היה מהאמצע או מהראשונים, זה נקרא כת עצלנים, אז אם כן, נכנסים, שוחטים את ה... זה שם במקום, ואת הדם שלו, קצת דם לוקחים בתוך כלי של זהב, ושופכים אותו אל יסוד המזבח. ומשם, הוא יודע, זה הכבש שלו, טבעוד, הטבעוד הזה, לוקח את זה, יוצא מהצד השני, איתו הכבש. והכבש הזה לוקח אותו, צולע אותו בו בלילה, אז אין, לא נסכים ולא שום דבר. שמה אתה מושא? זה לא קורבן התמיד. קורבן התמיד יש לו נסך. מנסחים יין. אבל כאן לא מנסחים. ואחרי זה, איפה אוכלים אותו? בתוך החומה. כמו שאומרים כל בוקר, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. נאכל שחיטתם בכל מקום בעזרה. ואיפה הם נאכלים? בכל העיר. בכל מאכל. וזה צריך להיזהר שלא יישאר עד בוקר, בלילה זה הזמן של האכילה שלו. וקודם הוא אוכל את האוכל שלו, וקורבן פסח נאכל על הסבע. אחרי שאכלו מלאו קריסה, משאירים קצת מקום לעוד כזית של קורבן פסח. אוכלים ממנו צלי, וזה נשאר, זה כמו היום האפיקומן במקומו. זה נשאר הטעם שלו בפה עד הבוקר. ככה היום עושים. בית המקדש. אז אם כן, מכאן ראינו שכך צריך להיזהר שלא, האדם לא יאמר זה. עכשיו יש 3 דברים עיקריים, 3 דברים עיקריים יש בפסח, והם. אחד, שהכלים יהיו קשרים לחמץ אפילו במשהו. לכן ישראל קדושים, קונים סירים מיוחדים לפסח. וכן צלחות, כוסות, מזדגות וכולי. לא אלה שנוסעים בפראג או נוסעים עד לאן, אומרים להם שמכשירים להם את זה, אוי ואבוי. אני פעם הלכתי למלון, לא אזכיר שם. לא הלכתי למלון בתוך המלון, הלכתי למטבח של המלון מאחורה. שמה הכשירו 4,000 מזדגות לפסח. עשו להם הגעלה. ולא עשר הגעלה, שמו אותם בלילה, בחביות עם חומרים בר מינן שלא תדע איזה חומרים היה צריך לשים שם את נסראללה עם הנייה ביחד אז אלה חומרים שורפים שומנים ולא ובתוך המזלגות הגעילו את זה אחר כך שמת מזלג שמת מול השמש אתה רואה בין השיניים של המזלג יש סימנים של שומן אז זה לא איזה הכשרה הזאת מרן כתב בשולחן ערוך שיותר מהגעלה זה השפשוף והניקיון של הכלי. לכן בית מלון שאדם הולך ייזהר מאוד. זה בעיה גדולה מאוד. אז אם כן זה אחד. 2, צריך לנקות את הבית. מה זה לנקות? לא מאבק ומעכבישים. זה גם, בטח, זה כל השנה. אבל מחמץ. איפה הוא שם חמץ? שאל אותי אחד היום. את הספרייה שלי אני צריך לנקות. חדר המיטות, המיטה אני צריך לנקות, אמרתי לו, אם אתה אוכל במיטה, כן. אבל מי שלא אוכל במיטה, נזהר לא להכניס אוכל לחדר שינה כל השנה. ואם פעם בכמה זמן נכנס, מה, אז כבר עבר על זה 30 יום, עבר על זה 90 יום. ולא, בזה לא דיברו חכמים. וכן, ספרייה, אנחנו לא אוכלים כשהספר פתוח. יש כאלה, לא אכפת להם, אוכלים הכל. עכשיו, בתוך הספר, כל דף, ועוד הפיים, יש וואו וואו. מלא פירורים. זה באמת צריך לנקות, למה? יביא את זה גם על השולחן, הוא רגיל לאכול ולקרוא בספר. יביא את הספר הזה על השולחן, וירדו הפירורים, יתערבו לו במצע. אז זה, הנה חינם, אחד כזה, זה בעיה. אבל אנחנו מדברים באנשים נורמליים, מסודרים, שלא אוכלים עם ספר פתוח. סוגר את הספר ואוכל. ככה היה בזמננו, אני זוכר החכמים שלנו, המורים שלנו, ככה היו. אפילו בא לשתות כוס תה, כוס קפה, שלא יישפך. זה לא כמו הגדה של פסח, אתה יכול לדעת איזה כמה חרוסת היה שם, כמה יין נשפך עליה, כמה זה, הכל מלא צבעים וכתמים, צריך לקחת את זה למוזיאון. אבל אדם יודע שהכל נקי, זה בסדר. וכן בעיקר השולחן שהוא משתמש בו בחג, שיהיה נקי. אז בזמנם היה מעץ, מרן כתב שהיו מערים עליו מים רותחים, למה? על השולחנות היו אוכלים מרק, והמרק שלהם תמיד היה עם איטריות או עם קובה או עם כל מיני עניינים שהם חמץ גמור. אז זה רוב תשמישו בחמץ, בלע חמץ. עכשיו בפסח יביא שמה איזה אוכל חם, אם זה בצלחת, נו. אבל מה יהיה אם קציצה נפלה על השולחן? זה בעיה, לכן זה צריך ניקיון. וכן על כולם האוכל שאדם אוכל, זה העיקר, תדעו. מה הוא מכניס לתוך הפה שלו? ויותר מכולם זה המצות. אנחנו הספרדים, יש לנו, ברוך השם, צד כולה הרבה במצות. שגם אם המצות לא נעשו כדבעי, למשל עכשיו אופים מצות, אז אופים אותם, גם אם היה איזה פירור חמץ, או נדבק בכלי איזה טיפה בצק, התערב. אחד ב-60 בטל. אבל האשכנזים זה חמור מאוד, כי הרמה כתב שחוזר ונעור בפסח. זאת אומרת, נכון היום, אם אני אערב, או יתערב לי, לא ערבתי בכוונה, פירור חמץ בתוך הבצק של הפסח, של המצה, זה בטל ב-60. אבל בפסח, שזה זמן האיסור, חוזר ונעור. חוזר בחמץ בפסח עם משהו, ככה גמרא מסכת פסחים דף סמך אמרה, אז זה בעיה. לכן צריך שיהיה נקי לחלוטין. לכן הגאון יעבץ מאוד מאוד חרה לו הדבר, ואמר שבפסח כמה שימעית האדם באכילת מצה, טוב לו. והרבה חסידים ואנשי מעשה היו כל הפסח אוכלים או תפוחי אדמה או ביצים. זהו. או ירקות, פירות, ירקות טריים, זה ממלאים כרסם בפירות וירקות.
איך זה מסדר מזור?
אבל במצא, להמעיט.
איך זה מסדר מזור שזה לחם בריאות?
מה אתה אומר?
איך זה מסדר מזור שזה לחם בריאות?
אני לא שמע מה הוא מדבר עכשיו.
לחם בריאות.
טוב. אז בקיצור, המאכלים יזהר בהם. תבלינים, תדעו רבותיי, יש בעיה גדולה בתבלינים. המון זה מורכבים בכל מיני דברים, גם משרים אותם לפני כן, לפני שקודשים אותם, משרים אותם בכל מיני חומרים, ולא תמיד אנחנו יודעים אם זה כן כשר, לא כשר, והבעיה שהכשרויות הטובות בנושאים האלה, אני לא אומר בכל, אבל בתבלינים ובמוצרים של צריכה, זה בעיקר הכשרויות האשכנזים, והאשכנזים נזרים מקטניות, אז הם אז אין להם את הבעיה הזאת, הם אוכלים רק, לוקחים רק תבלינים מסוימים שהם נקיים, כמו זנגביל, ויש להם קינמון ופלפל שחור, ועוד שזה באמת נקי ומשגיחים על זה כמו שצריך. אבל אלה שאוכלים גם כמון וגם אני יודע מה, גריל עוף למשל, תדעו זה כולו חמץ גמור. אני לא יודע מה קורה אצל פסח, אבל גריל עוף עשוי מפירורי לחם בעין, שמערבים בהם כל מיני תבלינים, קוראים לזה גריל אוף. זה הכי גרוע. וכן על זה הדרך. אכן, בתבלינים מאוד צריך להיזהר. בפרט שבאותם כלים שעושים את התבלינים, עושים גם דברים שהם חמץ גמור. אז לא תמיד מכשירים את הכלים האלה. גם היום, תדעו, יש צרה צרורה. מגיעים המון המון חומרים שאתה לא יכול לעלות על הדעת, מגיעים מחוץ לארץ. למשל, אדם קונה קציצות מוכנות לפסח. היום אנשים נהיו יותר מנייר, לא מפלסטיק, נהיו מנייר. לא, פעם היו להם בבית מטחנת בשר, טוחנים את הבשר ועושים קציצות בבית, איזה כיף היה. אתה רואה, אתה בידיים עושה, אתה רואה ממה זה עשוי. היום קונים קציצות מוכנות. אתה יודע כמה חומרים מערבים בתוך הקציצות האלה? בוא, בלי סוף. חומרים מייצבים, חומרים שצבעים, חומרים. הראה לי אחד יצרן שאפשר לעשות היום קציצות. ואיך קוראים לזה המאורחים האלה? נו? קבב. בראבו עליק. קבב. אפשר לעשות ולאכול את זה עם חלב. אין בו בשר בכלל. הוא עשוי מסויה, ויש בו חומרי טעם, וצבע, ותבלינים, לרוב. ואדם אוכל את זה, מי יודע מה נכנס לו לתוך הקבע. אחרי, האדם צריך להיזהר. אז עכשיו יש שם כל מיני חומרים ששמים. היה פעם איזה חומר מסוים, הכשיר אותו איזה חכם אחד, לא משנה. דווקא לא כשרות ספרדית. אז שאלו אותי, באשדוד, אמרתי להם, צריך לבדוק. תביאו, יש פרוטוקול היום לכל מוצר, הרי יש קוד, זה 630, K, ראו כך וכך זה, וכן על זה הדרך. אמרתי, תביאו את הפרוטוקול שלו, הביאו את הפרוטוקול, זה, הפרוטוקול הזה שלח אותי לעוד 3 פרוטוקולים, וכולם בלטינית. לך תדע מה זה. צלתי לאיזה משגיח שהוא מיוחד לזה. וחקרתי אותו. אמר לי הרב, זה עשוי מעצים. יש איזה עצים מסוימים, הענפים שלהם מבשים, פתוחנים את זה ושמים את זה בה. אבל יש בעיה, הוא עלה על בעיה אחת, שבאותם צינורות שמייצרים את ההפקה הזאת, שהיא נעשתה מעצים, שהיא קשרה לכאורה, אבל באותם צינורות לפני כן תחנו חיטה. והוא נתן לזה הכשר. איך? לכן צריך האדם מה שיכול לוותר בפסח על כל מוצר מתועס עדיף. אותו דבר עם השמן. עם השמן יש לנו בעיה חמורה מאוד. שמנים סתם. אפילו שמן זית יש בעיה. שמן זית היום, רוב השמנים שבשוק הם רק 70% שמן זית. הוא יכתוב לך טהור, קטית, יכתוב לך מה שיכתוב. כתב הרמב״ם, הנייר סובל הכל. והמחשב מדפיס לך מה שאתה רוצה. הנה, עכשיו מצאנו איזה מוצר שכתוב עליו נטחן אחר הפסח. תאר לך. וכן, אז זה הדרך, בלי סוף. אז עכשיו המוצר הזה, הם מביאים לך אותו, את השמן. עכשיו מה הבעיה? בתוך השמן זית הם מערבים שמן סויה, שמן קנולה. הקנולה זה אומנם לא בכלל קטניות, אבל הבעיה שבאותם מחלים שמייבאים אותם, או שמייצרים ממנו את השמן, באותם מחלים השתמשו גם לסויה. השתמשו גם לזה, וסויה הוא לא כך בריא, שמן סויה, אז משתמשים יותר בשמן קנולה במשך השנה. אבל בא אדם ושואל, תגיד, שמן קנולה אני יכול להשתמש בפסח? אז בסדר, אני לא מדבר, יש בדצים, הם שישברו את הראש. למה הם נתנו כשרות, מה בדקו, מה המעבדה גילתה, מה לא גילתה, אני לא יודע. אבל יש בעיה, לדוגמה, אותה אונייה שמייבאת את הסויה או את הקנולה, מייבאת את זה מאמריקה או מדרום אמריקה, מקסיקו בעיקר ועוד מדינות שמשם, שם זה זול, זה מגיע. איפה הם שמים את זה? בתפזורת, זה לא הולך בסקים. או באריזות, לא. זה מגיע בתפזורת. מגיע בתוך בטן האונייה, והאונייה עושה סקשן. אתה יודע מה זה סקשן? מסעיבה, סואבת. ושמה בחיפה או באשדוד או איפה שיש מפעל, הוא ישר לוקח את זה דרך צינור, אומר לו כן. עכשיו מה הבעיה? אותה אונייה לפני כן היא יבעה חיטה. וכשרוקנו את החיטה, אי אפשר לרוקן עד הסוף אף פעם. אני שאלתי את הפועלים, לכן צריך לשאול את בעל הדבר, הוא יגיד לך. הוא אומר, נשאר לפחות בקרקעית הבטן של האונייה 50 קילו חיטים. עכשיו, על זה אחר כך נשפח הפולים של הסויה, או הפולים של הקנולה, והם שואבים, נשאב עם זה חיטים. אז עכשיו מתחילים לעשות פלפולים. זה בא במגע עם מים, לא במגע עם מים, אבל זה בא במגע עם שמן. ויש קיימלן, רק יד שחת דם, זה לא עושה, לא עושה חמץ. אבל שאר דברים, כן עושה חמץ. אז מה עושים? מה נעשה? אז אם כן, איך שיהיה, יש בעיה. אז מה כן חלק? שמן אגוזים זה לחלוטין חלק. למה שהוא זה? שמן קוקוס גם, זה עוד יותר טוב, ויש שמן תקלים. רק הרופאים אומרים שלא טוב שמן תקלים, הם מאוד מתנגדים מבחינה בריאותית לשמן תקלים. היום הצ'יפס שיש, למשל של העדה החרדית ועוד, זה מתוגם בשמן תקלים. אבל לכן לא טוב להרבות בזה. מה, צקית אחת תן לילדים וזהו, יום כן, יום לא. כי לא טוב השמן תקלים, זה לא מתפרק בגוף ויכול לעשות הרס. לכן, מה שימעיט האדם מדברים הללו, כדאי מאוד. אז תבלינים, תדעו, יש לנו בעיות גדולות עם תבלינים. וכן פירות וירקות לא טריים, מה שיש מיובשים, מה שיש זה. למשל, דוגמה, תאנים, זה הם חמץ גמור, מייבשים אותם בקמח. תאנים, בלב הכי תאנים מיובשות עכשיו מלאות תוליים. כבר התליעו. מטו בשבט והלאה, הם מלאים תוליים. אז תגיד שאולי שמרו בקירור, שמרו בזה. עכשיו תאנים טריות בקירור, אין להם טעם, טעם של עפר. אפשר לברך עליהם לא בורא פרי העץ, ולא בורא פרי העז, כי העז גם לא יאכל אותם. אז אין מה לעשות. אז עכשיו מה נשאר? תמרים. אז תמרים, מה שיש באריזות אורגינליות, מה שמגיע מעמק בית שען, זה קשר לחלוטין. אני ביקרתי במפעל הזה וראיתי. וגם, ברוך השם, גם בחינת תולעים, הם מלאים תולעים, אבל הם, יש להם שיטה איך לסלק את כל התולעים משם. יש להם בלילה, מכניסים את זה לתוך המחסן, ארגזים על גבי ארגזים, פותחים שני מחלים יש להם שם. אחד של גז ואחד הוא סופג את כל החמצן, מוציא את החמצן. אז התולעים נחנקים, יוצאים החוצה. ואז הוא מפעיל מבחוץ חומר שהורג אותם. אתה בא בבוקר, ראיתי, שטיח של תולעים על הרצפה. בא עם צינור מים, הוא מפעיל, זה הכל אוטומט, לא צריך בידיים. כל התולעים האלה הולכים לביוב, ונוסעים משם ישר לשכם. אז הבנת? לכן צריך להיזהר מאוד בתבלינים, שיהיה כמו שצריך. אותו הדבר תדעו עם כמון, יש גם כן בעיה. אני מכיר הרבה משפחות שלא מוותרים על כמון. מה יש? תוותר על כמון בפסח, מה קרה? בפסח אנחנו אוכלים אוכל בטעם אחר, זה הטעם של פסח. אני אוכל מרק עוף, אוכל זה לא חסר, אקח ירקות טריות, תשים שם קישואים, גזר, תפוח אדמה, איזה יופי של זה, ואתה אוכל. מה, מי אמר שאתה צריך לאכול כמון? כל דבר כמון, כמון. איפה שזה? והכמון, מה הבעיה שלו? השיבולת שועל והכמון הם מאוד דומים. וגם באותם שדות שזורעים שיבולת שועל, שזה חמץ דאורייתא. הרי חמש מיני דגן, הירושלמי, דרש מפסוקים, חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וקוסמת. אלה החמישה שהם חמץ גמור. השיבולת שועל זה כמו חיטים, כמו קמח רגיל. עכשיו ברגע שהשיבולת שועל היא חודרת לתוך הכמון, אני אומר כמה שראיתי. אז עכשיו יכול להיות צק של כמון, נגיד קילו כמון, לפחות יש איזה 10 גרגירים של שיבולת שועל בפנים. והכל נטחן יחד. עכשיו בפסח לוקחת את זה האישה, היא לא יודעת, שמה את הכמון בתוך האוכל, עכשיו זה מתערב באוכל, נהיה חמץ, וחמץ בפסח עם משהו. זה, אם זה היה מתערב לפני פסח, בטל ב-60, אבל כשבפסח עצמו, מי מבשל את הכמון לפני כן? אף אחד. לוקחים את הכמון אבקה, ויוצקים אותו לתוך התבשיל, או לתוך הקציצות. זה בא במגע אחר כך עם מרק, מחמיץ. אז החמץ המהדרין אדם יכול לאכול, לכן זהר. גם תדעו, יש עוד דבר אחד, שהדור שלנו השתנה. בדור הקודם, זה היה ידוע, בפסח לא אוכלים מחוץ לבית. יהיה מי שיהיה, אבא שלו, חמיב, אחיו, דודו, בן דודו, לא אוכלים. אתה רוצה, נעשה סעודה יחד, אין בעיה, אני מביא איתי את הסיר. ולא היו נפגעים, יודעים מראש. זה נזהר בזה, זה נזהר בזה, זה נזהר בזה. אבל היום בעוונות הרבים, מה לא הולך? איפה לא הולכים? הולכים לחגוג, לחג הפסח, ולפעמים יש מחללי שבת, יש זה, הוא הולך שם, המשפחה שלו, כולם לא שומרים מצוות. ובליל פסח, איזה אגדה, איזה בטיח. אפילו מגילת העצמאות הם לא יודעים לקרוא. הם כלום. אז מה עשינו? זה חבל. אז אדם יוותר ליל פסח, השתדל שהלילה הזאת לפחות תהיה כמו שצריך, לא תהיה זה. לכן צריך להיזהר, ולכתחילה לאכול מה שיותר טרי. עכשיו אותו דבר גם הירקות הקפואים. ירקות קפואים, אני לא אומר כולם, אני לא עושה הכללות, אבל חלק גדול, כולל סנפרוסט, שזה נחשב חברה מיוחדת, אז קודם כל יש שם גם הם שמים עמילן, בירקות לפני שהם מקפיאים אותם, והעמילן הזה הרבה פעמים מצאו שהעמילן הזה מכיל חיטה. אז זה בעיה, אתה נכנס לתוך זה, אז למה לך להשתמש בזה? כך, מי שרגיל למשל ברוקולי ושאר דברים, אז קונים כפור וזה הכי קל, שמים את זה במקפיא, וכל פעם שרוצים מוצאים את הכמות שהם רוצים להשתמש, מניחים אותה בסיר. אבל הוא לא יודע שזה מה שלא עולה על הדעת. פלפל שחור של כל השנה, חציו פירורי לחם, לחם שטוחנים אותו ומערבים אותו בפלפל שחור. לכן תראה, הפלפל שחור של פסח יש לו ריח אחר, טעם אחר. שאל את האנשים, היה בעין קרם פעם לפני פסח, אז שם שבועיים לפני פסח מכשירים את כל הכלים ואת כל המוצרים, שם מקפידים שיש על עדה חרדית. טוב, השף שם המבשל, אחראי על הטבחים, שם פלפל. כל האוכל אותו יום, 70-80%, חזרה למטבח. לא אכלו. מה קרה? החולים צעקו, זה חריף, חריף, שורף את הפה. באו לטבח, מה עשית? מה עשיתי? כלום לא עשיתי. אני אותה כמות של פלפל שאני שם כל השנה, שמתי עכשיו. אבל מה? זה פלפל אחר. זה פלפל פלפל. הוא היה פלפל מזויף. היה בלחם. זה עכשיו פלפל נקי, טהור. הם כותבים לך טהור, השאלה מה זה טהור? טהרה של הבגץ או של מנדלבוים. כן. היה פעם מעבר מנדלבוים פה, אתה זוכר? לא היה בימיך, עוד לא נולדת. אז זהו, היו עוברים לירדן, דרך מעבר מנדלבוים. כן, חביבי.
אם יש על האפונה...
עכשיו עזוב אותי מהאפונה.
לא לקנות.
אני לא אוהב אפונה. אני לא אוכל אפונה, מה אני אעשה? עכשיו, אני לא יודע, קח את זה למעבדה. אבקת מרק היא חמץ גמור. כל האבקות למיניהם, חמץ גמור. מה שיש הכשרים, אני לא יודע. תשאל את בעל ההכשר, מה הוא עשה, מה הוא הכניס שם. כל האבקות, אבקת פלאפל, אבקת פירה, אבקת מרק, אבקת מרק עוף, מרק בשר, מיניסטרונה, אני יודע מה, זה כולו מכיל חמץ כל השנה. נפקא מינה שחייבים למכור את זה בחמץ. אם נשאר לך כמויות, תמכור. וגם לא לשכוח למכור חמץ כבר מהיום. לא לחכות לרגע האחרון. למה? אם יישאר לך, ולפעמים יש איזה מוצר שאתה לא ידעת עליו, והוא נמצא, וזה, אחר כך צריך לשרוף אותו. בפרט בעלי חנויות, מרקולים וכדומה, שלא ייכנס בעיה. וגם לא לכתוב לו, שכאלה מתחכמים. אומר לו, מה שיש לי בארון השמאלי, מלמעלה מצד ימין במטבח. למה? בכל מקום שהוא. את החמץ שברשותי שבכל מקום שהוא. גם מה שיש בדואר, גם מה שיש לו במחסני בניו יורק. הכל. וככה אתה שקט. ואתה רגוע. וגם עושה ביטול חמץ בערב פסח, ואז לא עובר הבא לראה ובא למצא. אז המחירה מועילה בשביל שלא יפסיד אחר כך את הסחורה שיש לו. למה זה ילך לאבדון? לא חבל? אבל השימוש שלא יעבור כל רגע, כל דקה, עובר 300 לבים מהתורה. אם יש לו חמץ בבית, בא ליראה ובא לימצא. כדי שלא יעבור, אז הוא עומד בערב פסח ואומר, קל חמירה דעיקה ברשותי, דחזיתה ודלחזיתה, לבארתה ודלבארתה, לבטיל ולהווה הפקר כעפרה דערה. ככה יהיה רגוע ושקט. וגם אם יש לו איזה אמא או דודה גרה ברעננה או בתלנוף, אני יודע איפה, יגיד לה בטלפון שהוא אומר בשבילה ויועיל. נותנת לו רשות, הרשאה, יועיל. וכן על זה הדרך. עכשיו יש מצווה לליל פסח להכין שני תפשילים. אחד זכר לקורבן פסח, אחד זכר לקורבן חגיגה. אז בגמרא אמרו, שכן אנחנו מביאים ביצה בקערה. הביצה, האוכל, כל אדם מכין ארוחה לליל הסדר. מרק או בשר, כל אחד מה שרוצה. אבל, מה עם תפשיל שני? תפשיל שני, אז תקנו לנו להביא ביצים, ביצה קשה. ויש כמה טעמים, לא ניכנס כרגע לעניין של הביצה. עכשיו זרוע, שם זרוע, זה זרוע לכתחילה, אם יכול להסיק של כבש, אין כמו זה. אבל תדעו, אני יודע שיש הרבה עדות שנוהגים לאכול צלי באותה לילה, וזה אסור. בפרט פה בארץ ישראל, כי הגמרא אומרת, מקום שנהגו שלא לאכול צלי, אין אוכלים צלי. למה? בזמן בית המקדש היו אוכלים צלי. אבל בשר צלוי, אבל אנחנו עכשיו, לא, זה יבוא יאמרו שאוכל קודשים בחוץ, אז לא עוף ולא בשר צלוי בתנור אסור לאכול, אלא מבושל. אני לא יודע מה שאתה עושה, לא מעניין אותי, אבל אני אומר לך מה הלכה. זה, מחילה בלי קריאות ביניים, טוב? תלך שם אצל אחמד טיבי, שם יש קריאות ביניים. סליחה. כן. אז בקיצור, זה הסדר. הביצה, אז צלי לא לאכול.
הביצה אוכלים?
בטח שאוכלים. מה עושה אותה? זה זכר קורבן חגיגה. זה זכר קורבן פסח, זכר קורבן חגיגה. עכשיו, הזרוע הזאת, יצלה אותה. אין לו זרוע של זה, או שאין הכשר טוב. אני יודע, לפעמים יש כל מיני זיופים, לא לפעמים, קבוע יש. גם הראש של ראש השנה, ראש כבש וגם זרוע. אז יש בעיה. מה יעשה? ייקח חתיכת בשר, יצלה אותה באש או בתנור, וישים אותה בקערה. שיהיה מניין המוצרים שצריך להיות בקערה, הם 9. נגיע לזה בעזרת השם, בהמשך או מחר, בעזרת, מה שיספיק לנו הזמן מצד השם יתברך, הנותן לנו חיים. אז הזרוע, נזכור, זרוע צריך או זרוע ממש, לא משנה שיהיה של, לכתחילה שיקח של כבש, או של זה, אבל שיהיה הכשר טוב. ואם אין לו זרוע, ייקח חתיכת בשר. רבי חיים פלצ'יק כתב, שלא, אלה ששמים כנף של עוף, אומר, טיפשים הם. למה? קדוש ברוך הוא, למה לוקחים זרוע? שזכור שהוציא אותנו בזרוע נטויה. מה, בזרוע עוף? הוא הוציא אותנו? אוי ובוי להם. לכן, לא שמים של עוף. כל העופות, אל תביא אותם בתור זרוע. אפילו עוף שלם. אלא חתיכת בשר. צריך שזה יהיה זכר. אנחנו לא אוכלים את זה. אנחנו שמים את זה רק על בקערה. זה הכל. אוכלים את זה למחורת. מחורת, אתה יכול לאכול אותו. ביום. אבל בלילה, לא אוכלים זרוע. שאין לנו מקדש, שלא יאמרו, אוכל קודשים בחוץ. כך כתב מרן הבית יוסף, כך נפסק להלכה. לכל הדעות. סבא חרוסת. אולי תגיד לי גם איך לבשל את זה גם. מה, אני שף? לך תשאל את השף של רמדה. החרוסת, די, בלי אורו, מכינה. די לחכימה ברמיזה. עכשיו, החרוסת, צריך להכין גם חרוסת. החרוסת צריכה להיות עבה ולא דלילה. למה? כי היא זכר לטיט. איך עושים טיט? כמו מלט. זה עבה יחסית. מה זה עבה? שהוא יותר גושי מאשר נוזלי. אז החרוסת עושים כך. עכשיו נוהגים האשכנזים, ויש להם מקור, ראיתי בפוסקים עוד לפני 900 שנה, שהיו שמים כל מיני מוצרים, היו שמים תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים, ואחר כך מוסיפים תבלינים, קינמון, זנגביל, וכל אלה, למה? זה דומה לטבן, זכר לטבן שהיו אבותינו עובדים במצרים. כי אנחנו בליל הסדר, כל מה שנעשה, זכר למה שהיה לאבותינו במצרים, זה מצווה. אז הם שמים, ויש להם, הביא את זה הרוקח עליו השלום, הביאו עוד, והאמת שגם הגמרא הביאה. הגמרא הביאה, טבלין, זכר לטבן, הרוסת, זכר לטיט, כך אמר רבי יוחנן בגמרא. אז לכן, כך נוהגים. בתפוח, כי ישראל נמשלו לתפוח. וגם זכר לאותו תפוח, שהנשים תחת התפוח עוררתיך, היו הולכות לשדה, והבעלים כבר התייאשו, אמרו, די, לא נביא בנים. מה נביא בנים ויעשו כל מיני זה? עזבו אותם. באו הנשים, היו מביאים להם דגים, מאכילים אותם, והם מסמחים אותם, ואחרי זה היו מתעברות. ברוך הבא. לכן אמר הפסוק בשיר השירים, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך. וגם, הם היו יולדות בלי צער, כך הגמרא אומרת, בלי צער. הוא אמר, בעצב תלדי בנים, לא היה עצב. לכן מביאים גם תפוחים ושמים, אבל לא חובה. יש אדם עושה חרוסת ממה שעושה, שמה יעשה, אין לו חרוסת, ייקח, זה לא בעיה, ייקח תמרים וימאח אותם, יוסיף עליהם קצת יין, והנה זה חרוסת. או יש כאלה לוקחים צימוקים, משרים אותם במים ומרתחים אותם, ומתרתיח איזה זמן ותערב מדי פעם שלא יישרף מה שלמטה, תבחש אותו, יצא לך אכבר חרוסת, משובחת, אבל לא יותר מדי מתוק, לא טוב שאדם יאכל מתוק, לא לשיניים וגם לא לדם, זה לא בריא כל כך. מה? סילן, אני לא יודע מה קורה איתו. יש סילן מסוים שמביאים אותו בהכשר הרבנות, איך זה נעשה, מה זה נעשה, אני לא יודע. תדע, הדבר שאני לא יודע, ודבר שאני לא אוכל, אני לא אומר לאחרים לאכול. טוב. אז אם כן, אני חוזר לעניין של ליל הסדר. ליל הסדר נוהגים גם לקשט את השולחן. לא רק האוכל. שיהיה כלים הכי יפים. מפות הכי נקיות. וגם אם יש לאדם כלי זהב, או כלי כסף, אפילו אחד, ישים. משה, שמעת? תגיד גם לשמי אחר כך. להכין הכל, ישים. המהריל עליו השלום, היה לו, הוא היה לו אצלו משכונים היו שמים, היו לובים ממנו כסף, וגם הגויים היו מביאים. חילה. אז הוא עליו השלום, מעריל, היה מביא אפילו את הזהב ששמו לו משכון, היה שם אותו על השולחן. למה זכר, ושאלה אישה משכנתה מגרת ביתה כדי כסף, אוכלי זהב וסמלות, וגם דופשים בגדי משי, בגדי רקמה, גם הכיסאות, היו מכסים אותם היום, לא יודע מה קרה היום, היו מכסים אותם בכיסויים נעים, עם רקמה, עם כל מיני יופי, פאר והדר, כדי שהלילה הזאת, למה היא דוגמת עולם הבא, וזה דוגמת גן עדן, אדם לא רוצה שבגן עדן המקום שלו יהיה מפואר, מה, של כולם יהיה מפואר ושלו יהיה עלוב? לא. אז תעשה ליל הסדר הכי יפה. זה טעם אחד. עוד טעם, כיוון שהקדוש ברוך הוא והמלאכים באים אלינו בליל הסדר לראות את הסדר שאנחנו עושים. אז זה לא יפה, אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא בבית עלוב. בית זה, יש, רבי יוסף חיים נשאל בספרו תורה לשמה. יש לי אפשרות להביא סייד צבאי שיצבע לי את הבית. אז מתי אני אביא אותו? בערב סוכות או בערב פסח? אמרת, תביא לפני פסח. למה? בגלל זה שבפסח הקדוש ברוך הוא בעצמו, כך מביא הזוהר, לוקח איתו את המלאכים ויורדים אצלנו לבית. אז אדם צריך לדעת, הוא יושב מול השם יתברך, מול מלאכי העליון. לכן באים לשמוע דברי שבח והלל הקדוש ברוך הוא, זה הסיבה. גם סיבה נוספת, מה שאמרנו, שאלה אישה משכנתה כלי כסף וכלי זהב וסמלות, אז לזכור את החסד הזה שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, ויש נוהגים עוד יותר, כל שנה לקנות עוד כלי, מי שיש לו אפשרות, עוד כלי או איזה צלחת, או איזה כף, או איזה מזדג, או איזה כוס, גביע מכסף, או ואם הוא משובץ ומפואר עוד יותר, כל שנה תוספת, כדי שיהיה להוסיף עוד ולהכיר את חסדי השם, ולא ידאג, רבי חיים פלאצ'י כותב, שיהיה בטוח האדם, שמה שהוא מוציא בשביל ליל הסדר, השם משלם לו כפול. הוא אמר, לכן זה נקרא מועד, מועד דרך כותבים, מם ואב, עין דלת. מם זה 40, ואב עין דלת, 80. אתה תוציא 40, אז הוא ייתן לך 80. או, שם היי, ברוך השם, אני יכול לנוח עכשיו. מה?
זה אורחים.
אני לא שומע, שמעתי רק אורחים. מה הבעיה עם האורחים? יגנבו לו את הזהב, אז יביא אורחים טובים, הגונים. לא מדובר בגנבים. אתה לא יודע. אז אתה מביא גם אורחים שאתה לא יודע. זה. שלא יבואו מרגלים רוסים אצלך הביתה. דיר בלק.
כן.
תבקש מהם תעודות וטביעת אצבעות לפני שהם נכנסים. כן. אז אתה יודע מה? בוא נעשה משהו אחר. תביא דמוי זהב. זהו. את הזהב תשים מקום גבוה שהם לא נוגעים. ושם על השולחן יהיה דמוי זהב.
יש מטבעות של שוקולד,
זהב. התעוררת אתה עכשיו? כן. אז אם כן, עוד דבר, מרן כתב שיזהר שיכין את השולחן מבעוד יום. ויעטר אותו, יקשט אותו בכל מיני כלים נעים. וכדי שאיך שיבוא, למה ליל הסדר, צריך למהר ולעשות את הסדר. זה מה שעשו לנו שעון קיץ, זה לא טוב. לכן הילדים, ייתן להם לישון בצהריים. כי יש מצווה בפני עצמה, זה עוד, זה בשביל שיעור שלם. והגעת לבנך. יש לנו 4 פעמים והגעת לבנך. כנגד 4 בנים, דיברה תורה. אז יש מצוות עשה מהתורה, לספר לילד, או שהילד ישאל, או שהילד יגיד, לא משנה. העיקר שהילדים יהיו ערים. אחרי הגמרא אומרת על רבי עקיבא, שכל השנה היה דורש, חוץ מערב כיפור וערב פסח. בצהריים כבר היה מפסיק, אומר לכו הביתה. למה? היה אומר להם הצהריים בערב כיפור, לכו תכינו סעודות, תאכלו, שתאכלו לצום למחרת. ובערב פסח היה אומר להם, לכו תדאגו שהילדים ישנו כדי שיהיו ערים בלילה. וזה לא משנה בן או בת, אותה מצווה. כי המצווה היא שיספר. למה? הגמרא אומרת, אם אין לו ילדים, התחתנו הילדים והלכו להם למקומם. אז הוא שואל את אשתו. ומי שאין לו אישה, הוא שואל את עצמו. אז יש מצווה בלילה הזאת, שיהיה איתו עוד מישהו, עוד זה. וככה יעשה עניין גדול מאוד. וגם ידוע שבלילה הזאת מתעורר האור של גן עדן, למה? מזמן שיעקב אבינו הכין לאביו יצחק, יצחק אבינו עליו השלום, הכין לו שני תבשילים, שני גדי עזים. הלך לצון שרבקה ממנו צוותה אותו, והוא הביא ליעקב. ויעקב אותה לילה יתברך ויתן לך אלוהים מטל השמיים. בקדר רבי אליעזר כתב שכל לילה אותם צינורות של ברכות מתעוררות. ולכן החזקוני הביא, הוא הביא איזה דברי בקדר רבי אליעזר. חזקוני על התורה כתב, אמר לו יצחק לעשיו, לילה זה תלי שמיים פתוחים. והברכה מתקבלת מפי המברך. אתם מה זה? אין שום לילה בשנה שנאמר עליה דבר כזה. אז לכן, שתדל האדם להכין הכל, שכולם יהיו עירים, שיוכל לקיים את המצווה כדבעי. כל המצוות של הסדר. עכשיו, אחרי זה, יכין את המקום שהוא יושב, שיהיה הסיבה. אז אחד שאל אותי היום, הרב, צריך לעשות 45 מעלות, אז מה, תביא איתך מצפן עם זה? לא! ומי יכול לזה? הוא ישתה ככה, ילכלך את החולצה, אשתו תצעק עליו, תבלע אותו חי. אז מה אתה עושה לזה? קצת ככה יתה לצד שמאל, וישים צלחת מלמטה או מפית, שלא יתנף את הבגדים שלו. וגם לא יפה, צריך להיזהר. אז אנחנו לא רגילים, בזמן התלמוד היו יושבים על מיטות כולם, לא אמרנו במגילת אסתר, מיטות זהב הכסף. מה זה מיטות זהב הכסף? לא בשביל שנה, בשביל אכילה, היו אוכלים על גבי המיטות, היו שוכבים על המיטה, חצי שכיבה. אז זה נקרא, למה? להראות דרך חירות. אז מספיק שאנחנו עושים שינוי מכל השנה, כל השנה האדם הוא מתכופף לצלחת, השנה הצלחת תתכופף אליו, או הכוס של זה בעיקר ארבע כוסות וכזיתות, זה צריך שיהיה בהסיבה. אבל שאר האוכל לא, דעת בעל התורים עליו השלום, שכל מה שאוכל הלילה צריך שיהיה בהסיבה. אבל זה קשה, בפרט אלה שעושים מרק, או עושים זה קציצות ועם רוטב, ואם זה ייפול לו על הבגדים, ילכלך אותו, או על הרצפה, ואחר כך ייכנס לזה, ויש בעיה. תאר לך, נשים, כמה עובדות קשה, ומנקות, אבל מה זה שווה? סליחה שאני, לא שבאתי לזלזל בעבודה שלהם. אבל תאר לך, בן אדם הולך ברחוב, דורך ברצפה, לך תדע על מה הוא דרך, עם הנעליים. נכנס הבית, הוא פושט את הנעליים? לא. נכנס עם הנעליים. אז הרצפה, מי יודע אם אין שם חמץ? אז אם נופל משהו ברצפה, זה בעיה. צריך להיזהר. איך שיהיה, מנקים, מנקים, ועשו. עצור! אני ראיתי אחד בגני ילדים, כבר נתנו להם ציורים. עצור עם שלט עצור של אין כניסה, מה שמשרד התחבורה לא חלם לעשות. והם כותבים, חדר זה כשר לפסח. בסדר, אבל אתה נכנס עם הנעליים שלך, עוד פעם הרצפה שלו מלוכלכת. לכן צריך להיזהר שלא ייפול על הרצפה איזה דברים. עכשיו הצלחות, היום יש צלחות מרובעות. אדם בליל הסדר לא ייקח צלחות מרובעות, אלא ייקח עגולות, ויש בזה כמה סיבות. אחד, הרי הלילה אברהם אבינו אמר לשרה אמנו, לושי ועשי עוגות. מה זה עוגות? לא עוגה, עוגה, עוגה. של עוגות של קפה נאמן, או של אני יודע מין, חמה. עוגות פירושו עגול, כמו אצל חוני המעגל, עג עוגה ועמד בתוכה. אז זה פירוש עגול. ולמה עגול? עגול זה מראה לאדם שכל העולם עגול. אם אתה עשיר, אתה לא יודע מה יקרה מחר. והוא העני, אל תתעצב. אתה גם לא יודע מה קורה מחר. לכן לא להתפעל מהעולם הזה. הכל עגול. גם המצות שלנו עגולות. לא עושים אותן מרובעות. זה מצות מכונה, זה משהו אחר. אבל בליל הסדר אוכלים מצות עגולות. זה הכל עגול, להראות שאין סוף ואין קץ לתענוג שיהיה לעתיד לבוא. הרי מה כתוב בגמרא? הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, לעיגול, וכולנו עומדים מסביב, והוא באמצע. ואנחנו מצביעים עליו באצבע, ואומרים, זה אלי ואנבאו. שנאמר, אמרת ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה אדוני, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. באצבע. למה בעיגול? אז המפרשים כתבו, שאם זה יהיה מרובע, אז אחד יותר קרוב, ואחד יותר רחוק. למה בריבוע יש זוויות? הזווית היא יותר רחוקה מהצד, מהצדדים, מארבע הצדדים. אבל כשאתה עושה דבר עגול, כולם אותה מדרגה. וגם אחד רואה את השני. אבל במרובע יש מקומות שמסתיר. אבל בעגול הכל זה. וגם יש עוד, אלפי הקבלה, כיוון שהעגול הוא דבר ללא סוף. אתה יכול לגלגל אותו והוא לא מפסיק, הוא ימשיך להתגלגל. אז זה בא לרמוז שהתענוג לעתיד לבוא לא יהיה לו קץ. מרובע, אתה יכול להפוך אותו, יעמוד אחר כך. אבל עגול לא עומד, ממשיך, ולא קץ. לכן גם לוקחים טבעת והנישואין. לא תקנה לה לקלה טבעת מרובעת בחוץ. זה מי שמרובע, קונה מרובע, הוא מי שצריך אום. אז קונה, מה זה אום? לבורג? חסר לו בורג. עגולה להראות שהתענוג הוא ללא קץ. כך גם מובא בזוהר. אמנם הזוהר כתב שזה דומה לאות מם, מם סתומה. לא התכוון מרובע כמו מם סתומה, אלא התכוון דבר סגור, שלם. כן, מה שאלת, מה אברהם אבינו? כן. לא שמעתי אותך, אני צריך להביא לך מיקרופון. מה אני אעשה? משה הבטיח שיביא ולא הביא. אז אם כן, איפה, איך שיהיה, לכן צריך האדם להכין את עצמו כדבי לקראת הלילה הזאת, שהלילה הזאת כולנו מסובים. בעזרת השם נזכה בקרוב לברך על המוגמר בבית המקדש. הזכו ואימצו, בי השם עמכם.